אנחנו מדלגים מבחינה היסטורית. הנביאים שעסקנו בהם בתרי עשר, כולם היו נביאים של בית ראשון. הנביא הושע באמצע בית ראשון, תקופת ישעיהו, ולאט לאט עברנו לתקופות יותר מאוחרות. הנביא צפניה, שהוא פה אחרון פה, לחגי, הוא נביא בזמן ירמיהו, שזה ממש בזמן החורבן. זאת אומרת, אפשר לומר, לראות פה סדר פחות או יותר כרונולוגי, פחות או יותר, הנביא הושע שפתח את תרי עשר הוא בזמן ישעיהו, זה אמצע בית ראשון, והנביא צפניה, שהוא הנביא הנביא התשיעי, הוא, של התרי עשר, הוא די בסוף בית ראשון, בתקופת החורבן, תקופת ירמיהו, בזמן יושיהו המלך. יושיהו המלך היה בעצם המלך האחרון המשמעותי לפני החורבן. היו אחרי זה עוד קצת מלכים, אבל המלך, נגיד, האחרון המשמעותי של מלכי יהודה וצפניה. ובדרך יש הרבה נושאים שעסקנו בהם, גם תקופה קדומה יותר זה היה מול אשור, אחר כך בתקופה אחרת מול בבל, חטאים שונים, חטאי ישראל, חטאי יהודה. אנחנו בעצם עכשיו עוברים דילוג מאוד מאוד גדול, דילוג של עשרות שנים, מסוף בית ראשון, חורבן בית ראשון בעצם, לתחילת שיבת ציון. למעשה עסקנו בעבר בשיבת ציון, בעבר למדנו את ספר עזרא וספר נחמיה, שהם עוסקים באמת בתיאור שיבת ציון. בשיבת ציון בעצם מורכבת, יותר נכון לומר שהיא מורכבת משני שלבים. קצת נעשה סדר, כי לא כולם אני חושב היו בספר עזרא, אז נעשה סדר קצת. שיבת ציון מורכבת משני שלבים. השלב הראשון הוא תוצאה של הצהרת כורש. תוצאה מהצהרת כורש, עלו לארץ כמה עשרות אלפי יהודים, והמנהיגים שלהם היו שני אנשים מרכזיים. מנהיג אחד קראו לו זרובבל, שהוא היה מזרע יהודה, והמנהיג השני היה יהושע הכהן הגדול. אלו שני המנהיגים, והם באו, והמטרה הרשמית שלהם הייתה לבוא בשביל להקריב קורבנות מאוד בית המקדש. זאת הייתה המטרה. לא הייתה למטרה פוליטית, לא מטרה מדינית כזאת או אחרת, לא מטרה צבאית, לא ביטחונית, שום דבר כזה. לא מקלט בטוח, לא כלום, שום מטרה בתחום, בגזרה המדינית, פוליטית, ביטחונית. הם היו בעצם פרובינציה פרסית, זאת אומרת, הם היו אוטונומיה בתוך הממלכה הפרסית. זאת אומרת, מבחינה מדינית, פוליטית, צבאית, פרס, זה האימפריה. אלא הנושא היה דתי נקודה. דתי זאת אומרת, באנו לפה, לירושלים, בשביל להקריב קורבנות, לבנות את בית המקדש, באישור של מלך כורש, וגם עם תמיכה של מלך כורש. וזה כל הנושא. בתקופה מאוחרת יותר, שמגיעים עזרא ונחמיה, הם בעצם, בעיקר נחמיה, אבל גם עזרא, הם בעצם הופכים את המערכה, את הסוגיה, לקומה חדשה, שלא רק יש פה בית מקדש וקורבנות, אלא יש פה גם רצון לאט לאט לבנות פה איזושהי עוד לא ממלכה, אבל איזושהי ישות בעלת, אומנם תחת השלטון הפרסי, אבל עם סגנון חיים מסוים, סדרים משפטיים, תקנות, סדרי חברה, איזושהי משהו שהוא לא רק באנו להקריב קורבנות בבית המקדש, אלא באנו ליצור פה צורת חיים מסוימת של עם ישראל. חגי, זכריה ומלאכי שייכים לפרק הראשון, התקופה הראשונה, שהיא בעצם תקופה שבה הנושא הוא המקדש. זה הנושא, אין נושא אחר בכלל, לא מדיני, לא פוליטי, לא כלום, לא ביטחוני, אין, זה לא נמצא. הנושא הוא דתי בלבד. אלא שגם בתוך הנושא הדתי הזה יש הרבה בעיות. והבעיות מתחלקות לשניים. בעיה אחת, שבספר עזרא מסופרת בעריכות רבה, זה צרי יהודה. היו פה בארץ גויים, חלקם גויים כנענים או לא יודע מי שהיו פה, חלקם שומרונים, כל מיני כוחות שלא רצו שעם ישראל יתקדם מבחינת דתית, לא רצו שיקריב קורבנות ולא את בית המקדש. והם הצליחו לעשות, להסיט את מלכות פרס נגד המקדש, לבטל את האישור ולהפסיק את עבודת המקדש, את עבודת בניית המקדש. אז אמנם עם ישראל הספיק לבנות מזבח, הרבה שנים היה רק מזבח שמקרים על הקורבנות בלי בית מקדש, עם ישראל הספיק לבנות מזבח והמזבח פחות או יותר עובד, אבל הגויים הצליחו לפעול במלאכת פרס לעצור את ההתקדמות בנושא המקדש, והמקדש נשאר תקוע הרבה שנים. הוא נשאר תקוע בכל תקופת, בסוף תקופת כורש, כל תקופת אחשוורוש. ימי אחשוורוש, אין הפסקת בית המקדש, אנחנו מכירים את מדרשי חז"ל על זה, יש מדרשים שהמן הוא בדיוק מאותם אלו שהלכו להסיט את אחשוורוש נגד המקדש. בכל אופן, בתקופה הזאת אין בניית מקדש, אנחנו רוצים המון המון רמזים לזה בחז"ל, שזה נושא אחורי הקלעים. למשל, יש גמרא, גמרא אומרת שכשאסתר באה לאחשוורוש, מה אחשוורוש אומר לה? עד חצי המלכות. מה זה עד חצי המלכות? אומרים חז"ל, בניית מקדש לא. אז חז"ל בעצם אומרים פה, מה הם אומרים? שזה נושא. שיש פה נושא מאחורי הקלעים, אז גם אם לא יודע אם אחשוורוש אמר את זה באמת, אבל בעצם החז"ל אומרים שבעצם את זה הנושא שעם ישראל יודע שהוא זה תקוע, אנחנו לא מצליחים לקדם את הדבר הזה. זה בעיה אחת, נקרא לה היא בעיה מבחוץ. מה היא בחוץ? זאת אומרת שהם מפרים לנו, ביטלו לנו את האישור, וביטלו, אנחנו לא יכולים לבנות בית מקדש בלי אישור של האימפריה, של האימפריה הפרסית, זה הכל צריך להיות בחתימה שלהם. צריך להגיד, גם כשבית המקדש השני נבנה, אחרי שהוא כבר נבנה, היה שער, המשנה במסכת מידות, מתארת שהיה שער, אחד מהשערים, של הר הבית, שנקרא שער שושן. מה זה שער שושן? באמצע, בהר הבית. מה זה שער? היה שם מעל השער, תבלית של העיר שושן, עם הכותרת. מה המשמעות של זה? הכל פה, כל מי שנכנס לבית המקדש יודע שאתה עדיין תחת תחת פרס. הכל פה באישור פרסי, אין פה, זה הכל עם החותמת. כן? זה כמו שאדם ייכנס לבית כנסת, תדמיין לעצמכם שאדם נכנס לבית כנסת בירושלים, או לכותל, תדמיין, היינו הולכים לכותל, ועל הכותל היו מלא דגלי אמריקה. תדמיין לעצמכם דבר כזה, שקום על הכותל, לא דגלי ישראל, דגלי אמריקה. כך, עם ציור כזה של, של הגבעה שלהם, של גבעת וושינגטון שלהם, שם למעלה, ציור למעלה מעל הכותל. זה המשמעות, תבינו מה זה אומר. אז זה סוגיה אחת, סוגיה של חוץ. חוץ מזה, יש לנו סוגיה פנים. לבנות בית מקדש, זה מאמץ. לבנות בית מקדש, זה לא כמו להקריב קורבנות. להקריב קורבנות, יש מזבח, באים, מקריבים, יש כמה כהנים שעובדים. לבנות בית מקדש, זה לקחת משאבים. זה תקציב ענק. הבנייה. זה התמסרות של המון כוחות. זה לתחזק את המקדש. זה השקעה עצומה. זה דורש התגייסות של כל החברה פה. זה לא אותו דבר שיש לך מזבח פעם בכמה זמן מישהו בא מקריב קורבן, לבין זה שאתה בונה בניין ענק עם כל ותחזק אותו, דואג לכל המערכת האדירה הזאת, וזה משהו אחר לגמרי. וזה דורש אמונה והתלהבות מאוד גדולה והתגייסות אדירה, משהו פנימי גם שצריך להתעורר. אנחנו יודעים שתמיד הפנים והחוץ קשורים זה לזה. כשיש בעיות מבחוץ, כשהגויים מצירים מצעדנו, זה לא סתם. זה מעיד, זה משקף שכנראה גם יש בעיה פנימית. תמיד זה קשור אחד לשני. זה לא מנותק. הבעיות החיצוניות והבעיות הפנימיות הן קשורות. אנשים הגיעו לירושלים, אנשים עסוקים בפרנסה שלהם, הפרנסה הייתה מאוד קשה, ולבנות בית, דברים לא קלים, לנהל את החיים, לבסס אותם, ליצור פה איזה יישוב נעים שאפשר לחיות בו. בסדר, יש קורבנות, יש בית כנסת, אבל עכשיו זה מקפצה עכשיו, להבין שעכשיו לזה כולנו מגויסים, זה לא פשוט. ויש לנו שלושה נביאים שמלווים את התקופה הזאת, חגי, זכריה ומלאכים, שהם שלושת הנביאים שבעצם יושבים על העם בנושא הזה. מה עם בית המקדש? מה עם בית המקדש? מבפנים ומבחוץ. ובא עם בית המקדש בכל מיני רמות. זה המטרה, בשביל זה חזרנו. המטרה הרשמית של שיבת ציון היא זאת. זאת המטרה. כמובן, שכשאתה מדבר על מטרה כזאת, אז מאחורי הקלעים מסתתרות שאלות שצריך להתמודד איתן. איך לגייס אנרגיות ונפשיות ורוחניות לבינם במקדש? מה עם העצמאות שלנו? בסוף במקדש, האם אתה לא בעצם יוצר איזושהי עצמאות? מה היחס בין זה לבין צרכים? לבין מדיניות החוץ? כל מיני דברים כאלו שמאחורי הקלעים פה. אלו שלושה נביאים, חגי, זכריה ומלאכי. אנחנו נמצאים בתקופה של הנבואה הולכת ומסתלקת. אנחנו נמצאים בתקופה שהיא סוף הנבואה. ממש סוף 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 הנבואה. אחרי חגי, זכריה ומלאכי, עזרא הוא כבר לא נביא. עזרא ונחמיה נמצאים איפה? בכתובים. לא נמצאים בנביאים. נמצאים בכתובים. כתובים זה מדרגה מתחת לנבואה, זה רוח הקודש, אבל זה לא נבואה. עזרא ונחמיה, יש להם רוח הקודש, גם אסתר, ברוח הקודש נכתבה, אבל זה לא נבואה. ובזה מסתיימת הרוח הקודש הפורמלית שלנו, אבל הנביאים, נביאים, האחרונים זה חגי, זכריה ומלאכי. זה לא רק שהם נביאים אחרונים מבחינה היסטורית, אלא כמו שאנחנו בעזרת השם נראה, גם מדרגת הנבואה שלהם נמוכה. הלוואי על כולנו, בעזרת השם. אבל מדרגת הנבואה שלהם נחשבת נמוכה יחסית לנביאים אחרים, כי מדרגת הנבואה היא תמיד קשורה לעובדה שיש בית מקדש, לעובדה שעם ישראל בארץ, למלכות, להרמון גורמים, שכשהם נמצאים אז גם הנבואה היא לפי הדור. הנבואה זה לפי הדור, כן. אתה בריא, אתה בריא, בסדר, בריא ושלום. כן, ברוך השם, טוב.
כמה אנשים גרים, כמה אנשים בנו
מדבר? עשרות אלפים. תראה, זה מספר תמיד שהוא משתנה, אבל זה עשרות אלפים.
כל העם בבבל?
הרוב המוחלט. הרוב הגדול. יותר מזה, כן, הרוב הגדול, בוא נגיד כך. הרוב הגדול נמצא בבבל. נכון. יש גמרא, גמרא אומרת, שריש לקיש פוגש יהודי בבלי. ריש לקיש היה המורה ארץ ישראלית. אתה אומר, זה שנים אחר כך, זה אחרי המשנה. זה תקופת המשנה. שנים, מאות שנים, זה אולי אלף שנה אחרי התקופה שאנחנו מדברים. אלף שנה, אולי קצת פחות. תגיד 800 שנה אחרי התקופה שאנחנו מדברים. והוא אומר, ריש לקיש, הוא פוגש חכם בבלי, הוא אומר, אני שונא אתכם הבבלים. עכשיו, הוא 800 שנה. אני שונא אתכם. למה? כי עליתם מעט אנשים. אם הייתם עולים הרבה, הכל היה נראה אחרת. אז הוא עדיין מחזיק חשבון. סנינה לכו.
כן. איך זה, מה העניין במחלוקת בחז"ל, מי היה מלאכי בעזרא ומרדכי?
אבל עכשיו אתה קופץ למלאכי.
הרב הזכיר את עזרא מתור רוח הקודש.
כן. טוב, נצטרך להבין את הביטוי הזה. מה זה כשחז"ל אומרים, הוא עזרא, הוא זה, הוא זה, הוא זה? מה הם באים לומר? זה נושא, נכון. כמו שאומרים, אליהו זה פנחס. מה הוא רוצה לומר בזה? אז אנחנו מתחילים לדבר על חגי. טוב, למדנו את צפניה בסוף השנה שעברה, והשלמנו את יונה באלול כי הוא שייך לפרי השר. אז עכשיו אנחנו צריכים להשלים, לא? את הפרי השר, יותר אני יותר נכון.
כן.
לדבר על חגי. אפשר לדבר על חגי? אנחנו לא יודעים מאיזה שבט הוא היה. אני מעריך משבט יהודה, אבל אנחנו לא יודעים. ואנחנו יודעים אבל שהוא, יש לו סמכות הלכתית יוצאת דופן. בכמה מקומות בש"ס אנחנו רואים שחגי הוא נקודת חיבור חשובה מעין כמותה בין המסורות ההלכתיות שעברו מההלכה למשה מסיני מדורי דורות, בסוגיות של טומאה וטהרה, הלכות התלויות בארץ, כל מיני נושאים כאלו, קורבנות. הוא היה חוליית הקישור לדור שיבת ציון, מה שנקרא לאנשי כסא גדולה בעצם. בעצם, תבין, החורבן זה מכה. חורבן זה מכה. וחגי הוא כמו איזה חוט כזה דק דק שנשאר, ששימר ידיעות של הלכה משה מסיני, מבית ראשון, והעביר אותם לחכמי בית שני, כן, כמו שאנחנו רואים במשנה. משה מסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, ונביאים מסרוע לאנשי כסא גדולה. מי זה הנביאים שמסרו לאנשי כסא גדולה? זה בעיקר חגי. בעיקר, האחריות מאוד מאוד גדולה. ויש כמה ביטויים בגמרא, מסכת יבמות, מסכת פסחים, מסכת נזיר, כמה מקומות בגמרא, שיש איזו שאלה, אומרים, יש לנו מסורת בנושא הזה. זה בדרך כלל עניינים של טומאה וטהרה, או הלכות בארץ או מקדש, דברים שככה בגלות נשכחו קצת. הנה, חגי הנביא אמר לנו, יש לנו מסורת מהחתנאים, הזוגות ששמעו מהחגי הנביא, ששמע מי זה, עד משה רבנו. יש לו תפקיד מאוד מאוד משמעותי בנושא הזה. אנחנו נראה את זה קצת בסוף הספר, בסוף ספר חגי, קצר. בסוף הספר אנחנו נראה את התפקיד הזה שלו, לא בהתחלה, אבל זה חלק בלתי נפרד מתיאור האישיות שלו. יש לו תפקיד עצום, 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 כי זה תפר כזה, זה חוליית קישור קריטית, להעביר את הדברים. אז אולי בגלל ששאלת, אני מבין לצטט גמרא אחת, בסדר? לא תכננתי, אבל בסדר, בשביל שאלת, אז לצטט גמרא. גמרא שהיא דוגמה, בסדר? היא דוגמה בעיקרון הזה שאנחנו רואים. יש גמרא בדף ביבמות דף ט"ז שעוסקת בנושא הלכות ייבום. יש מושג שנקרא צרת הבת. צרת הבת, האם מותרת לאחים או לא. זאת אומרת שאחד האחים מתחתן עם בת של אח שלו, שזה מצוין, התחתן עם אחיינית, זו החתונה הכי טובה. אז אחד התחתן עם האחיינית שלו, ולצערנו הוא נפטר בלי ילדים. עכשיו, אח שלו לא יכול לייבם. למה הוא לא יכול לייבם? כי זה הבת שלו. ואם הוא נפטר, אותו שאח שנפטר, הייתה לו עוד אישה. האם אפשר לייבם את האישה השנייה? אז זה נקרא צרת הבת. לא רק שהאח הזה לא יכול לייבם אותה, היא פתורה לגמרי, לכל האחים שוחררת. בסדר? אז זה הנושא של תחילת מסכת יבמות. והיה דיון שלם, ובאו חכמים בזמן רבי דוסה בן ארקינס. היו כאלו שהתירו את צרת הבת לאחים. טענו שהיא מותרת. וזה יצר ויכוח מאוד גדול. רבי דוסה בן ארקינס, הוא אומר ככה, ואנחנו יודעים שיש לנו חיון אחרת. סביב זה קרע כזה בעולם התורה. טוב, הלכו לביתו של רבי דוסה, ורצו להגיד לו שזה לא תקין, אנחנו לא חושבים ככה. מי זה? זה הדור של רבי יהושע, רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא. זה דור החורבן. זה דור חורבן בית שני. בסדר? נכנסו, ישבו רבי יהושע, רבי אלעזר בן עזריה וכולי, והתחילו לדבר על כל מיני נושאים. לא שם מגיעים לעניין, מדברים כל מיני פסוקים ודברי נימוס, ומושיבים, הוא כבר לא ראה טוב, הזקן, אז אומרים לו, פה רבי יהושע, רבי יהושע, בוא תשב פה. הוא לא ראה טוב, אז אומרים לו, כבר הזקן, אמרו לו, הנה פה רבי עקיבא, אתה עקיבא בן יוסף, שמך הולך מסוף העולם עד סופו, שב, שכמותך ירבו בישראל. התחילו מסבים אותו בהלכות, התחילו לדבר בלימוד, ככה התגלגלו, השיחה כדי להגיע בסוף לסוגיה הזאת של צרת הבת. אתה יודע, אבל לא מיד מגיעים. דברים, בסוף הגיעו. אמרו לו, מה אתה אומר בנושא הזה? אומר, זה מחלוקת הלכה, מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. ולהלכה, אומר, הלכה כבית הלל. אמרו לו, רגע, אבל אמרו לנו משמחה ברוורסה לדרכנס, שאתה סובר שצרת הבת מותרת לאחים, וזה יצר לנו טלטלה ובלגן. אתה פתאום עכשיו אומר, פתאום, ברור שהלכה שאסורה לאחים. אמר להם, אתם תקשיבו טוב, אתם שמעתם רבי דוסה בן הרכינס, או ששמעתם שבן הרכינס אומר ככה? מה שמעתם? שאני רבי דוסה בן הרכינס אומר ככה? אז אמרו לו, שמענו בן הרכינס, רבי בן הרכינס. אמר, כן, אני יודע, יש לי אח שהוא בחור שטן, אח שהוא בלגניסט. קוראים לו יונתן. והוא מתלמידים של שמי, והוא מפיץ שמועות בשמי. והוא עושה בלגן, והוא חריף מאוד. וזה יצר את כל האנרכיה. בסדר שאני מספר סיפור קצת. אבל תיזהרו ממנו, הוא חריף. תבואו להתווכח, הוא יסיים לכם קרקס. זה לא פשוט לפקח איתו. יש לו 300 תשובות בנושא צרת הבת. כך אומר, 300 תשובות. לעתיד. אבל, ופה אנחנו מגיעים לנושא שלנו. אנחנו נמצאים בחורבן בית שני. רבי דוסה בן הרכינס, זה הדור של רבי יהושע, רבי עקיבא, זה ממש רגע לפני החורבן, לא כבר החורבן. ממש ברגעים האחרונים של בית שני. בית שני, 400, מעל 400 שנה. מעיד אני עליי שמיים וארץ, אומר רבי דוסה בן הרכינס, שעל מדוכה זו ישב חגי הנביא. יש פידוי מיוחד, על מדוכה זו. אז אפשר להגיד מדוכה זו הכוונה על הסוגיה הזאת, ביטוי שאנחנו משתמשים עם העברית. אפשר לפרש מדוכה, מה זה מדוכה? זה אבן כזאת שדחים. יכול להיות שאפילו אמר להם, אתם רואים את האבן הזאת? על אבן הזאת ישב חגי הנביא. אני לא יודע, זה ציורי קצת. והוא אמר שלושה דברים. שצרת הבת אסורה, והמון ומואב מעשרים בשביעית, הם מקבלים גרים מזה וכו'. יש לי מסורת מחגי הנביא. זהו, נגמר הדיון. ודוגמה, יש עוד כמה דוגמאות כאלו בשס, חגי הנביא. זאת אומרת, יש פה איזה ויכוח בהלכה, אז ברגע שאמרת חגי הנביא, התחברת על הלכה משה מסיני, אז מיד. יש עוד כמה דוגמאות כאלו שקשורות. לפי מסכת הגיגה, מסכת נזיר, מסכת פסחים, המשניות גם, מסכת ידיים. כן? מקובל אני מזה, 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 משם חגי הנביא, שדם, ידם. בסדר גמור, הלכה משה מסיני. לא, אמרתי, לא כנביא, זה מה שהדגשתי. כמעביר מסורת. יש לו תפקיד מאוד משמעותי, כי הוא בתפר פה. אנחנו לפני עזרה. אנחנו לפני עזרה, ופה עולים לארץ, ונגיד ככה יותר מזה, הגדולי התורה הם בבבל. גדולי התורה בבבל. והוא צריך להעביר את כל המסורות מבית ראשון לאנשי ארץ ישראל, כדי שישארו מסורות הלכתיות. זה יבמות את זין. מסורת, מסורת, לא מסורת. הוא שמע מזה וזה, הוא שמע. אתה למד את הפתיחה של הרמב״ם ליד החזקה. אתה רואה שם? הוא מסר לזה והוא מסר לזה והוא מסר לזה. הוא אומר, את כל המסורת עד משה רבנו, את כל הלווים שם זה מסור, 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 עד שזה הגיע אליי. אין, זה אחד הדברים הכי מרגשים בחיים. באמת, אני אומר לך, זה דבר מאוד מרגש. כשאתה קורא רמב״ם, הלכות של הרמב״ם. רמב״ם כותב, אומר לך, איך עושים תפילין? רמב״ם אומר לך, לא, אומר, איך עושים תפילין? איך כותבים ספר תורה? הוא אומר לך, אני כתבתי ספר תורה. הוא אומר בעצמו, אני ככה כותבים, ככה מלכים תפילין, פרטי פרטים, ככה עושים ציצית. והרמב״ם אומר לך, מי הרב שלי? ומי הרב שלו, ומי זה, ומי הגמרא, הולך אחורה, אחורה, אחורה. אתה עומד פה, ואתה מרגיש שיש לך ציר ישר על משה רבנו. איך כותבים ספר תורה? איך מניחים תפילין? הרמב״ם עושה לך פה איזה, זה כמו איזה תחנת ממסר ענקית כזאת שהוא. אתה מחובר, זה פשוט, אתה יודע שהתפילין שאתה מניח, זה התפילין שמשה רבנו הניח. זה הדבר הכי גדול בעולם. ופה אני אומר, בנקודה הזאת, לחגי, זה סוג, זה, יש דורות כאלו שהם דורות מפתח. אז חגי זה דוגמה לזה, זה דור מפתח. כן. איזה שינוי?
שינויים
סתם, ציצים, קטינים, דברים קטנים. בעיקר בסוף בית שני, בעיקר בסוף בית שני. כן. אבל אתה יודע שככה כותב ספר תורה, בגדול, בסדר, יש מחלוקות פה, אבל ככה אנחנו אמורים לראות תפילים. ופה, שם, אבל זה מה שאמור להיות כתוב, וככה זה אמור לראות. תראה, נפגשנו אחרי 2000 שנה. נפגשנו פה בארץ. אנשים שבאו מכל העולם, תימנים וספרדים וקהילות מזרח, נפגשים פה, עם כל עובדה שיש הבדלים, אנחנו מבינים אחד את השני. מצוין. חושבים שיחד בתפילה, מבינים אחד את התפילה, יודעים, הדברים מתחברים. בסדר, אז יש הבדלים, אבל אנחנו מדברים אותה שפה. ההלכות, הזה, הקרים, התפילי, לטוס ולתורה, זה אותם מושגים, זה הבדלים קטנים. יושבים בבית דין היום, יושבים בדיינים, אחד דיין מפה, אחד יושבים בבית דין ביחד. מבינים אחד את השני, זה דבר עצום. זה משה רבנו. אז זה, במובן הזה, לחגי יש תפקיד מכריע. הוא מופיע בכמה מקומות בשס, בסדר? כמישהו שיש לו תפקיד מכריע בנושא הזה. וזאת שמחה. חגי מביא לנו שמחה גדולה, חגיגה. חגי, שמחה גדולה, חגיגה גדולה. והוא בעצם משלים את הצלע השלישית שחסרה. יש לנו מעין מלך כזה, זה זרובבל. יש לנו כהן גדול, ישוע הכהן הגדול, וצריך נביא. יש לנו את משבצת השלישית, צריך להשלים אותה, צריך את הנביא. והנביא, התפקיד שלו, הקלאסי, זה להיות מי שדוחף את המלך ואת הכהן הגדול, ובעיקר הכתובת שלו זה המלך. אנחנו נראה בצורה מאוד ברורה שהכתובת העיקרית תמיד זה יהיה המלך. המלך, זאת אומרת, גם אם הוא לא מלך ממש, אבל נגיד המנהיג של העם, זה זרובבל בהקשר הזה, והוא מדבר איתו, הוא הכתובת העיקרית, והנביא, כמו בזמן בית ראשון שהנביא פונה למלך, אז פה זה אותו עיקרון, רק הרבה יותר קטן, הנביא בא אל המנהיג, ודוחף אותו, הוא מוכיח אותו, ומה הנושא עכשיו? נביא בשער. אז זה, עסקנו את זה קצת בספר עזרא, אפשר להראות את זה בכמה כיוונים. יכול להיות שבאמת הוא היה לו יראה מהעולם הרוחני, מכל מיני דתות. היה לו יראה מאלים. הוא ידע שיש פה איזה כוח, איזה אל כזה, ויש לו יראה ממנו. הוא רוצה להסתדר עם כולם, מה שנקרא. להיות בסדר עם כל האלים, כל הכוחות. והוא מתנסח בסגנון כזה שאני יודע שהוא עזר לי גם. האל הזה עזר לי. אז אני נותן לו, כאילו מכיר לו טובה. כי השגתי הישגים מאוד מרשימים, ואני יודע, הוא נתן לי את זה. אז יש פה איזה כמו דבר כזה של איזושהי רעה, איזושהי הכרה שיש פה כוח רוחני שהוא רוצה להיות איתו ביחסים טובים. לתת לו מקום. יכול להיות שהיו גם שם עוזיה, איזשהו צמאון, איזשהו דחף גדול אצל חלק מהאוכלוסייה, והוא רצה לתת לה להתבטא. הוא היה מלך כזה מאוד מאוד סבלן, שרוצה לתת לכולם מקום. אבל זה באמת לא אחיד, הוא שינה אחר כך את העמו, זה לא שהוא עכשיו היה לגמרי שזה הנושא, כל מיני שיקולים, אבל לא כנראה זה של יוב, של איזושהי יראה ואיזושהי הבנה שצריך לאפשר להם לבטא. איזו הרגשה טובה. עם מקום לפרוק או להוציא לפועל את הרגשות שלהם הדתיים. הוא כיבד מאוד רגשות דתיים. לא, קורש לא. אנחנו עכשיו בדיוק צריכים להגיע לנושא הזה, נושא מאוד חשוב, דריווש השני. דריווש השני זה הנושא שלנו. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופת דריווש השני, שזה אחרי כורש ואחרי אחשוורוש, בסדר? אחרי דריווש הראשון גם, אנחנו נמצאים בתקופת דריווש השני, ועכשיו פה חגי נמצא. כך לפי רוב המפרשים פה, שהדריווש שפה בשנת 2 לדריווש, המלך, רשי, הוא הדריווש השני, אחרי אחשוורוש. הדריווש השני, ולפי רשי, כך לפי כמעט כל המפרשים, הוא אומר המדרש שהוא היה הבן של אסתר המלכה. רשי עושה פה את החשבון, מימי כורש הראשון עלו זרובבל ויהושע ברישיון כורש, אחר כך ביטלו את העבודה, כמפורש בספר עזרא, 3 שנים במלכותו של כורש בטלה העבודה של בניין המקדש, 14 שנה בימי אחשוורוש, ועוד השנה הראשונה של דריווש בנו, ואנחנו נמצאים בשנה השנית, זאת אומרת אחרי שהעבודה נעצרת 18 שנה. 18 שנה שעבודת בית המקדש תקועה, לא מתקדמת, יש רק מזבח. ועכשיו חגי אומר, קדימה. עברו 18 שנה, פה הוא מזרז לחזור ולבנות במלאכה. לפי ההלכה, כן. אבל הוא לא התנהג כאילו פורמלית, הוא לא יהודי, כאילו מבחינתו, כאילו, לפי ההלכה, כן.
אבל מבחינה הלכתית יש ערך בגבלת המקדש שרוב עם ישראל נמצא בארץ.
כן. כי יש נביא, וכשנביא אומר, אז נביא אומר. אם הנביא אומר שזה רצון השם, אז זה רצון השם. זאת אומרת שאנחנו צריכים להבין עכשיו סוגיה גדולה שאנחנו בתחילתה. מה תפקיד בית המקדש השני? זה הנושא שלנו בעצם. אנחנו עכשיו עוסקים בסוגיה הזו. מה זה נקרא? כי מה שאתה שואל בעצם, שלכאורה בבית ראשון ראינו הפוך. בית ראשון ראינו שקודם כל עם ישראל נכנס לארץ, כעם, מקים אחרי הרבה שנים ממלכה. המון שנים לקח להקים ממלכה, ורק אחרי שהקים ממלכה בזמן דוד, אז הבן שלו שלמה מקים מקדש. זאת אומרת שקודם כל בונים את העם, בונים את המלכות, את העצמאות, מלחמות וכו', ורק אחר כך מגיע המקדש. זה בית ראשון. ופה מתואר תהליך שבמובן מסוים הוא בדיוק הפוך. קודם כל מקדש. אין פה כלום. אין לנו, רוב העם לא פה, ולא כבשנו את הארץ בכלל. אין כיבוש הארץ. אין מלחמות לכיבוש הארץ. כלום. באים לפה, קיבלנו אישור לגור במקום מסוים, גרים פה, לא כובשים שום דבר. ולגמרי מקיימים המלכה. מה עושים? מקיימים מקדש. אחר כך, בסופקה הרבה יותר מאוחרת, זמן החשמונאים, זה הרבה יותר מאוחר, אז יהיה פתאום מלכות, הפוך כזה. זה מאוד מעניין. מי מקים את המלכות? עובדי המקדש. הכהנים. מתוך המקדש צומחת הממלכה, מתוך הממלכה מתחילים כיבושי הארץ. יש איזה כיבוש, ינאי המלך עושה כיבושים. זה הפוך, זה פשוט הפוך. ומאוד בולט שזה בא מתוך המקדש. זאת אומרת, בית שני זה מגדל הפוך. זה צריך להתחיל מהמקדש, מתוך כך תבוא המלוכה והכיבושים וההצלחה הלאומית. מבפנים למרחב. הפוך לגמרי בית ראשון. זאת אומרת שמאוד בולט שבית שני, המטרה היא להקדים את נגיד ככה, את המכנה המשותף הרוחני למכנה המשותף הלאומי. שהמכנה המשותף הרוחני הוא העיקר, ורק על גביו בא המכנה המשותף הלאומי. אז אפשר לתת לזה כמה פרשנויות. פרשנות אחת, יכול להיות שזה הפקת לקחים. שבית ראשון, הנושא הלאומי, מנותק מהתוכן הרוחני, הבוחרנו, התפלגה הממלכה. למה התפלגה הממלכה? כי הרצון הלאומי היה יותר חזק. וזה גרם לה בסוף לדעיכה רוחנית. אז אמנם היה לאומיות חזקה מאוד בזמן אחאב, אבל תראה מה יצא. הכיוון שיותר עולה גם מהרב קור, גם מכתבי חסידות, שבעצם בית שני בא להכין את הגלות. הולך להיות גלות מאוד ארוכה. ובגלות הארוכה הזאת לא יהיו לנו חיים לאומיים. לא יהיו לנו חיים לאומיים. לא תהיה לנו מדינה ולא עצמאות ולא צבא, אנחנו יהיה מפוזרים בכל מקום. אז מה יגבש אותנו? התוכן הרוחני. זאת אומרת, בית שני בא לומר שהתוכן הרוחני הוא המגבש שלנו גם כשאין נושא לאומי. הקודש, סביב הקודש, סביב העולם הרוחני הזה, שמסירות נפש של הקודש, מסירות נפש של על הבית כנסת הזה, שקוראים לו בית מקדש, סביב זו הכל נבנה, וזה יהיה עכשיו, זה בעצם אב טיפוס למה שיהיה אחר כך בגלות. ניצא לגלות, אבל יהיה קהילות קודש. לא היו לנו חיים לאומיים, אבל תשאר הזהות הישראלית. למה? סביב הקודש. וזה באמת מבנה הפוך לגמרי, שונה לחלוטין, מבית ראשון, פשוט מבנה הפוך. ואנחנו נראה, חגי לא מעניין אותו בכלל נושא הלאומי. כלום, לא מעניין אותו. בכלל זה המקדש, מה עם המקדש? מה זה, על זה הנושא. גם מלאכי, אותו דבר. המקדש ונגיד התרבות שנוצרת סביבו. עזרא ונחמיה טיפה יעסוק פוליטיקה, טיפה. אבל הנושא העיקרי של עזרא, התרבות, תקנות, איזה תקנות? רובם בענייני טהרה וטומאה והתורה וחיזוק ומניעת נישואי תערובת. אותו דבר דניאל. דניאל בועל בבבל במקביל. מה הפעולה של דניאל? התרחקות מהגויים. הוא גוזר גזרות, דניאל. לא לשתות יין עם הגויים, לא לאכול, לא גזרו על שמנם ועל פיתם ועל הכל. התבדלות מהם. זה בזמן דניאל, הוא גזר על זה. ותפילות ארוכות מאוד. אני מתפלל המון 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 על ירושלים. זאת אומרת, איך בונים, איך נראית יהדות בלי לאומיות? בלי מלכות, בלי כיבוש, בלי אין לנו זה, העם הוא לא זה. אין כלום, וזה לא משנה. אנחנו בונים מודל בסביב בית המקדש, מודל לחיקוי. רוב העם בבבל, אבל פה נבנה המודל. כן.
למה זה התפוצץ המחשבה הזאת בשלטון הרומאי?
זה לא התפוצץ בשלטון הרומאי, זה התפוצץ אצלנו. ביום שבו בית המקדש הפסיק להיות גורם מאחד. זכות הקיום של בית שני זה שהקודש מאחד את החברה. שהבית כנסת הוא מגבש חברתית. ביום שהבית כנסת הופך להיות מקור לסכסוכים, אז הוא סיים את תפקידו. שנאת חינם. בבית המקדש, סביב הקודש, התפוצץ. ואז באמת הרומאים רק פעמים אוספים את השאריות.
מה
קרה לחגי פתאום התעורר אחרי 18 שנים? זאת השאלה שלנו. אנחנו נצטרך לברר אותה. השיעור היה אמור להתחיל בנושא הזה, אבל זה יצר קצת אחרת. בסדר, אנחנו... למה עכשיו? למה אחרי 18 שנה? פתאום עכשיו. אז התשובה, אחת כבר תשובותו כבר נאמרה. מה אחת התשובות? אני רוצה לסיים עוד מעט. אבל אחת התשובות כבר נאמרה, שמה? שיש מלך חדש. מי המלך החדש? דריווש. או משלנו. או הבן של, או הבן של אסתר. בטח אסתר חינכה אותו, השפיעה עליו. בטח הוא, יש לו, אתה יודע, יש לו משהו יהודי בנשמה. הנה, אנחנו, יהיה בסדר. זה אפשרות אחת, שבעצם יש פה עיתוי מבחוץ. אז יש פה הזדמנות, יש פה חלון הזדמנויות. אסתר עשה את פעולתה בחוץ לארץ, אמנם, אבל אם זה מכה גלים עלינו פה בארץ. כן, יש פה המסקנה, אתה אומר, היא שם, עשתה זה פעולה. אנחנו יודעים, מגילת אסתר מסתיימת ברבים מהעם הארץ, מתייעדים, מרדכי הגדול שמו בעמים, שמו הולך בכל המדינות, יש מרדכי הולך גדול, משהו קרה שם. אז עכשיו זה מכה גלים, מגיע אלינו. אומנם ארץ ישראל לא במיטבה, אומר הירושלמי בזמן הזה, אבל הנה, בואו נכתוב איזה פרי. דריווש השני, הנה, נתן לנו שנה למלוך, הנה בשנה השנייה, יאללה. אחרי שהוא שנה ככה נתנו לו איזה 100 ימי חסד לארגן את הקואליציה שלו. עכשיו, נו, קדימה, בוא נלך. מה אפשר לקדם? בית מקדש. זה הפרשנות הכי פשוטה. כן. ואז בעצם זה הזדמנות, ולכן הכתובת, בוא ננצל, בוא נשתמש בהזדמנות הזאת. יש עוד כמה דברים שאפשר להוסיף. אבל ככה לכאורה זה הפשט. דרך, נגיד הקריאה הכי בסיסית. רובד אחר, ואנחנו יודעים את החשבון שנקרא 70 שנה. רואים שיש לנו חשבון שלם שנקרא 70 שנה. מה זה ה-70 שנה, איך סופרים אותם? הרד"ק פה הולך בכיוון הזה, שבעצם הגענו ל-70 שנה בזמן החורבן. אנחנו יודעים שהגמרא במגילה עוסקת הרבה באיך סופרים את ה-70 שנה שירמיהו ניבא עליהם, והרד"ק עושה חשבון. אומר חשבון של הרד"ק, כורש מהלך 3 שנים, אומר ככה, היו 52 שנה עוד בימי של גלות תחת הבבלים, 52 שנה של גלות תחת הבבלים, אחר כך תוסיף 3 שנים של כורש, תוסיף 14 שנה של אחשוורוש, עוד 2 לדריווש, הגענו ל-70. 70 שנה. הגיע הזמן. בא הנבואה אל חגי הממלכי. עכשיו הגיע הזמן. למה עד עכשיו לא עוררה אותם רוח הקודש, אומר הרד"ק? כי לא מלאו 70 שנה לחורבן ירושלים. אז זה רובד שני. הרובד הראשון נקרא לרובד הריאלי כזה. הנה יש לנו הזדמנות. רובד שני. יש פה, הגיע הזמן, יש עיתוי. אז רוח באה ממרומים. 70 שנה, יש רוח שמגיעה ממרומים, וזה שהנביא מדבר, זה תשקיף של מה? שיש עכשיו סייעתא דשמיא. שיש עכשיו איזו השראת שכינה, איזה דחף מלמעלה. שעכשיו זה זמן טוב, זה חלון הזדמנויות לא פוליטי, אלא חלון הזדמנויות אלוקי, רוחני, שמימי. כך לפי הרד"ק. אז ההכנות. בסדר, הכנות לקראת. אבל הנה עכשיו, זה הזמן. אנחנו יודעים שה-70 שנה איך סופרים אותם ומה המשמעות שלהם, זה כמה, יש כמה חשבונות. וזה כאילו החשבון הזה. ככה גם המקרא מחבר את שתיהם. המקרא אומר, שלמו 2 לדריווש בן אסתר, ואז שלמו גם 70 שנה לחובות ירושלים והגיע בנות בית השם. ההרמוניה, כאילו החיבור בין הנגלן הנסתר, כמו שאנחנו רואים כל הזמן, בין השינויים הפוליטיים לבין הצד הפנימי. אפשרות שלישית שעולה מדברי הרד"ק וגם מדברים שאנחנו נראה גם במלבים, גם ברמישו דוד בלי, שיש פה, לא בתחום נקרא לה אלוקי, הנהגה אלוקית ולא החיצוני, אלא משהו שחגי מזהה, כמובן בסייעתא דשמיא, ברצון של העם. כלומר, יש מצב שאתה רואה שיש בעם רצון. אלא מה? יש קשיים. אז הרצון לא מצליח להתממש. באיזשהו שלב, רצון שלא מצליח להתממש, סובל משחיקה, ובסוף מגיע לנואשות. ויש איזה עיתוי כזה, שבו אדם מאוד מאוד רוצה, או חברה מאוד מאוד רוצה משהו, לא מצליחה, לא מצליחה, ויש איזה רגע שבו אתה, האיש הרוח, המנהיג מזהה, שעכשיו זה כבר... זה כבר לא בעיה טכנית, זה הופך להיות כבר יאוש, נואש. וזה הזמן לעודד, להגיד לא. לא להתייאש. זאת אומרת, זיהוי, כך לפי הרד"ק, המלבי"ם, גם אנחנו נראה, נראה לי שבעצם חגי מגיע ברגע כזה של משבר פנימי, של ייאוש פנימי, וזה עכשיו הזמן לעצור. לעצור את הייאוש ועכשיו להתעורר. כי לא להפוך את הבעיה הטכנית או בעיה פוליטית לייאוש פנימי. יכול להיות שחגי כנראה מזה שעד עכשיו יש פה עדיין הרצון קיים, ועכשיו יש מתחיל להיות כבר סדקים רציניים מאוד, צריך לבוא. סדקים כאלו, אומר רבי משה דוד ואלי, מתבטאים בין השאר, ייאוש, איך נראה ייאוש מאידיאל גדול? ייאוש מאידיאל גדול, אחד האפיונים שלו זה שאנשים מתחילים לעשות לביתם. שהאידיאל יורד, כי זה לא הולך. טוב, אז יאללה, עזבור, זה לא זה, ואז מה קורה? כל האנרגיות לאיפה מופנות? כל אחד לבית שלו. אז אנשים, הוא כותב, העשירים, עסוקים בלבנות את עצמם ולהגדיל את מצבם. כי זה לא הולך. אתה רואה, זה לא הולך. איב, זה לא מעשי. נכון? מסובך עכשיו להתעסק בנך בעניין. זה לא מוצלח. ואז זה הופך ליד ליד, איזה כיסוי, הלא הולך הזה, כיסוי לפרטיות, להתעסקות בבית שלי, בפרוון האישי. ואת זה חגי מזהה. אבל יש לנו כאילו שלושה כיוונים. שלושת הכיוונים האלו, הם יהיו כל הזמן ביחד. היחסי חוץ, מה שקורה בחוץ, משהו שמתרחש בעולם הפנימי שלנו, ונגיד ככה, החשבון האלוקי. בסדר? יש פה איזה שילוב של שלושתם, שזה ילווה אותנו, שחגי בעצם בא מכל המקומות האלו. חגי זה חריה ומלאכי. טוב, שבוע טוב, בשורות טובות, עשו חיים.